ממשיכים בלימודנו המרתק במסכת אבות, ואנחנו בפרק שנוסף לפרקי אבות, הלא הוא פרק קניין תורה, שהוא לא מן המשנה אלא מן הברייתא. ובפעם הקודמת אני חושב שלמדנו את ההתחלה של דברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה. אני חושב שהערכנו קצת במושג של לשמה. אני חושב שגמרנו את הנושא או שהייתה עוד שאלה? לא הייתה עוד שאלה. טוב. זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. אז אם זה ולא עוד אלא, אז זה מלמד אותך שהדברים הרבה זה משהו אחר. כל העוסק בתורה נשמע זוכה לדברים הרבה, וחוץ מזה כל הרשימה שבמשנה שלנו. אז מה עם הדברים הרבה? מעבר לרשימה, אבל מה? מה מעבר לרשימה? ולמה זה לא פורט? ניתן להבין את זה בכמה אופנים. האופן הפשוט זה לומר שדברים הרבה זה דברים טובים, גשמיים, שהתורה מבטיחה. הרי מלא בתורה, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם בעיתם. אתם תהיו עשירים, בריאים, חזקים, תרדפו את אויביכם. כל הדברים האלה הם בבחינת דברים הרבה. אבל מאחר והם אינם נוגעים למהותה של התורה, לכן הם לא הוזכרו. אלא הוזכרו בברייתא הזאת הדברים שהם מעבר לעולם. וזה כל הרשימה של דברים רוחניים שבאים בעקבות זה. אבל הדברים הרבה זה הדברים הגשמיים, ארציים, עולם הזה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא דווקא לומר שדברים הרבה לא פורטו, כי אי אפשר לפרט. זאת אומרת שאדם שעוסק בתורה לשמה, הוא נפגש עם אינסוף כמעט של דברים. וזאת למה? משום שהתורה מבחינה מסוימת היא הלו סדר העולם. אין, כפי שאמר המהר"ל, תורה היא סדר העולם. כאשר אדם לומד תורה לשמה, הוא מפגיש את הסדר העולמי הזה, הקוסמי הזה, עם האישיות הפרטית שלו. כן? אני, כשאני לומד תורה, זה אני. זה לא איך שאתה לומד תורה. לא מצד הכישרון או ההבנה או יראת השמיים. לא. זה נפש אחרת. הנפש שלי זה לא הנפש שלך. ולכן האינטראקציה, יחסי הגומלין שנוצרים אצל לומד תורה א', זאת אינטראקציה אחרת מזו שנוצרת עם לומד תורה ב'. ומאחר ועניינה של התורה הוא להינתן, ממילא מתחייב מזה שהתורה תהיה, התורה בעצמה מתגדלת על ידי הלימוד שלו. זה דברים שהרב קוק אומר באורות התורה. בפרק הנקרא תורה לשמה, מי שזה פרק ב', תודה רבה. ושם בעצם מתברר שעל ידי לימוד התורה אני זוכה לדברים הרבה, כי אני זוכה בעצם לכל העולם כולו דרך הלימוד הזה. ולא עוד, וחוץ מזה יש מה שאפשר לפרט. מה שאפשר לפרט זה המעלות המבוארות כאן. דבר ראשון, שכל העולם כולו כדאי הוא לו. אני חושב שקצת דיברנו על זה, אני כתוב לחזור. מצאנו דיתוי דומה למשל לאדם שעשה תשובה. אז למדנו אצל חזל כך, יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. עכשיו, זה שמוחלים לו, זה סוגיה בפני עצמה. כלומר, צריך ללמוד מדוע התשובה מועילה. זה לא דבר פשוט. אבל אפשר לומר שזה נושא ללימוד, של ספר אורות התשובה, וגם הלכות תשובה להרמב״ם, ועוד הרבה, בספרות של חכמי ישראל על התשובה, יש הרבה מאוד פרטים. ושם יש הרבה בירורים מדוע מוחלים לו. או כפי שאומר רמח"ל בספר מסיעת ישרים, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. אבל למה למחול העולם כולו? הרי אם העולם כולו חייב כליה, אז שימחלו לו ולא לעולם כולו. אלא שמאחר ומוחלים לו, אז מגיע לו לחיות. לא רק לחיות, אנחנו זקוקים לו. אבל הוא לא יכול להתקיים בלי כל העולם כולו. ולכן יש הכרח למחול לעולם כולו, כיוון שמוחלים לו. כלומר, הדבר הזה מברר את הקישור של הדדיות שיש בין אדם לבין העולם בכלל. בעצם אפשר לומר, האדם הוא העולם. ואם האדם מתנהג כראוי לאדם, אז כדאי כל העולם כולו לא. נאמר את זה אחרת. כשהקדוש ברוך הוא עשה את המפץ הגדול, לפני, איך אומרים, בערך 13-15 מיליארד שנה, לא נתווכח על מיליארד פה, מיליארד שם, הקדוש ברוך הוא אפשר לומר, היה לו כביכול ספק, האם זה כדאי? כל המהלך הזה לא כדאי. מה אתה אומר? כדאי? לא כדאי. רואים, מה יצא מזה? אחרי 15 מיליארד שנה, הופיע הרב קוק. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, היה כדאי. כל העולם כולו כדאי, הוא לא. זאת אומרת, זה מברר, רטרואקטיבית, האם יש משמעות לקיום העולם. כשהקדוש ברוך הוא רואה את מעשה מראים של בני אדם, אומר לעצמו, בשביל מה עשיתי? כן, הוא שמעשינו במבול. כן? וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. ואז מה? אז הוא מוחה את הכל. תמחה את האדם, לא, אם אני מוחה את האדם, אין משמעות לכל העולם, אז מוחה את כל העולם כולו. משל לאדם שהעמיד חופה לבנו, חז וחלילה בנו מת, אז הוא מבטל גם את החופה. כלומר, הוא מפרק את הסוכר, את החופה גם כן. למה? כי הרי כל החופה לא הייתה אלא בשביל בנו. אין ככה מובע בראשית רבה. אבל העוסק בתורה לשמה בעצם כל העולם כולו, כדאי הוא לא, זאת אומרת, הוא נותן משמעות לכללות המציאות. נקרא, עכשיו למה? הכל בא מפני השורש של התורה. מאחר והשורש של התורה הוא מעל העולם, ממילא אם הוא עסק בתורה, הוא חיבר את כל העולם אל מדרגה שמעל העולם. לכן כל העולם כולו כדאי הוא לו. דברים פשוטים וברורים.
טוב.
נקרא רע. חושבים שהכל יבוא. אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. יש לנו פה שש מדרגות לפחות, נכון? נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. כל ששת הביטויים האלה הם ביטויים של אותו הדבר, ביטויים של קישור, חיבור. כן? האדם שהוא רע, הוא מחבר את הכל. עכשיו, זה עניינה של התורה, שמכוחה של התורה אפשר לראות את הדברים בהסתכלות כוללת. נאמר ככה, יש באורות הקודש, אולי כדאי לראות את זה באורות הקודש, יש פה אורות הקודש, יש. נא להכיר, ספר אורות הקודש, כרך א', מת רבנו הגדול, הרב קוק, שבשבילו היה כדאי לעשות את המפץ הגדול. אז בחלק הראשון, בפרק ז', הסודיות הכוללת. כן, הרב קוק אני מדבר על המעלה של תורת הסוד, תורת הקבלה, לעומת הפילוסופיה. כן? הרי גם הפילוסופיה עוסקת בדברים מופשטים, וגם הקבלה עוסקת בדברים מופשטים. אז מי יותר טוב? כמובן שקבלה, זה שלנו. אומר הרב כך, הפילוסופיה אינה מסתרעת כי אם על חלק ידוע של העולם הרוחני. בטבעה היא נתוקה ממה שהוא חוץ לגבולותיה. ובזה עצמו מפורדת בשמיניותה פירוד מהותי, תרגום. אדם לומד ספר פילוסופיה, על המקום הוא מתחיל להשתעמם, או להיות מרותק, זה תלוי, אבל נגיד ההרגשה של ההמון, כשמישהו מתחיל לדבר על פילוסופיה, זה שהוא מדבר על משהו מנותק. ההרגשה של ההמון. כלומר, ההמון לא מרגיש מחובר אל הדברים האלה. עכשיו, תגיד, בסדר, זה בעיה של ההמון. הדברים של הפילוסופיה הם דברים חשובים. זה נכון, מסכים, דברים חשובים. אבל עובדה, שהפילוסופיה אינה חודרת אל ההמון. לא מעניין. ונגיד, ההמון אומר, אנחנו מרגישים שיש פה משהו גדול, אבל קשה לנו להתחבר לזה. זה לא מדבר אלינו. לעומת זה, חוגים למיסטיקה וקבלה, כולם קונים קבלה בגרוש, נכון? רגע, אני לא אמרתי אם זה טוב או רע, אמרתי בינתיים מציאות, שלבני האדם קשה להמון להתחבר לפילוסופיה, זאת אומרת שהפילוסופיה היא אריסטוקרטית ביסודה. אני לא אמרתי שזה לא נכון מה שאתה אומר. הפילוסופיה היא אריסטוקרטית בטבעה, לעומת זה תורת הקבלה זה אפילו מאוד פופולרי, עד כדי כך שאנשי המעלה יש להם רתיעה מן הקבלה, כי הם מרגישים שזה סתם איזה אמונות תפלות של ההמון. כן.
אז יש משהו בחוט אדום?
מה?
יש משהו בחוט אדום.
האם יש משהו בחוט אדום? אין שום דבר בחוט אדום. חוט אדום זה לא בא מהקבלה. חוט אדום זה סתם שטויות. אבל נכון, אני לא, סליחה, אני חושב שאתה לא מבין אותי, אתה פשוט לא מבין אותי. אני לא אמרתי שהמקובלים האמיתיים הם לא חוג מצומצם, ושזה לא דורש מאמצים אדירים, גם מנטליים וגם של קדושה אישית כדי להגיע לקבלה. אני לא אמרתי שלא. אני דיברתי על תופעה של השפעה, שבני האדם מרגישים, גם אם הם מטומטמים, הם מרגישים קישור אל הקבלה, לעומת זה לפילוסופיה לא. זאת היא עובדה, זאת היא עובדה. בינתיים אני עוד לא אומר אם היא טובה או רע, אני פשוט מצביע עליה, כן. זהו, יש כנראה בקבלה איזושהי סגולה של שייכות לכולם, גם אם הם לא יודעים למה. למשל, תלך לרשבי בל"ג בעומר, השאלה אם תוכל לנשום מריח המנגלים, והכבשים השחוטים שם, וכל הזבובים שבאים, והמוזיקה, ותשאל את האנשים בשביל מה באתם. תגידו לך, בשביל הרשב"י. עכשיו, הם מבינים על פית מילה מדבריו של הרשב"י? שום דבר, שום כלום. מרגישים קישור. כמה אנשים ראית מסביב לקבר של אריסטו? כן, זה אומר משהו. כן, זה אומר משהו לגבי אופיה של תורת רשב"י, למרות שאלה הנדבקים אליה אינם מבינים על מה הם מדברים. בסדר? אבל איך קוראים לזה אור מקיף בקבלה? מה? אני לא אמרתי מה ההבדל בין הקבלה לבין שאר מיסטיקות. אני או בכלל אם הקבלה היא מיסטיקה. אני רק אומר שיש הבדל בין הקבלה לבין הפילוסופיה. אז אני קורא את הדברים של הרב קוק. תרשו לי, אני יכול? טוב. הפילוסופיה אינה מסתרעת כי על חלק ידוע של העולם הרוחני, בטבעה היא נתוקה, כמו מנותקת, ממה שהוא חוץ לגבולותיה. ובזה עצמו היא מפורדת בפנימיותה פירוד מהותי. סיגול ההכרה איך כל הדעות, הרגשות, הנטיות כולן, מקטנם ועד גודלם, מחוברים זה בזה, ואיך הם פועלים זה על זה, ואיך עולמות נפרדים מאורגנים יחד, זה אין בכוחה לצייר. כלומר, אם תשאל את הפילוסוף, בעל המחשבה הגדולה, איך הוא מקשר את מחשבותיו הגדולות עם דעות קטנות, עם התנהגויות קטנות, זה לא מעניין אותי. ולזאת תישאר תמיד היגיון אריסטוקרטי. מיוחד ליחידים שבבני אדם. יתרה ממנה היא הסודיות. הסודיות הכוונה תורת הקבלה, שהיא בטבעה חודרת בכל התהומות של כל המחשבות, ושל כל הרגשות, של כל הנטיות, של כל השאיפות, ושל כל העולמות מראש ועד סוף. היא מכרת את האיחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו ורוחניותו, בגדלותו וקטנותו, הכרה פנימית, ומשום כך אין לפניה גודל וקוטן. הכל חשוב. והכל נערך בערך רשום. אין תנועה אבודה, אין דמיון בטל. זאת אומרת, אומר הרב, תורת הקבלה רואה את הכל באותו אור. למשל, מה צריכה להיות הצורה של הטבעת בקידושין? סתם טבעת היא עגולה, נכון? אומרים חכמי הקבלה, שמע, אנחנו אוהבים שהטבעת היא עגולה מבפנים, מרובעת מבחוץ. לא הפוך, כן. זה לא יהיה נעים. כן. עכשיו, למה? זה קשור לאיך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, סוד הצמצום, יש איזה עיגול, יש קווים, יש כל מיני דברים כאלה, לא נכנס לפרטים. אז כיוון שאתה הולך לבנות בית, אתה בא לבנות עולם חדש. אתה בא לבנות עולם חדש, אתה בא, אתה צריכה להיות דומה לאופן שבו הקדוש ברוך הוא נתן מקום למציאות. עכשיו, מה שזה אומר, בין שאתה מבין איך זה עוזר, בין שאתה לא מבין איך זה עוזר, זה אומר שהקבלה יש לה קישור, ייחוס, בין הגודל שבה הגדולים, הגודל היותר גדול, המטאפיזיקה העליונה, לבין שאלה פרוזאית, צורת הטבעת בקידושים. מובן? זאת אומרת, הכל מחובר בחוברת אחת. ברור? מה? הפילוסופים הגדולים לא רצו להוריד את החוכמה שלהם לעם. הם רצו לנהל את המדינה, זה בדיוק העניין. הם אמרו, מאחר ואנחנו האליטה, תנו לנו את השלטון, העולם יהיה בסדר. מה? כן. הם יודעים עסקו בפרטים, אבל הם לא חיברו את הפרטים עם הכללים. כלומר, אם תשאל את הפילוסוף, מה צריכה להיות הצורה של טבעת הנישואין, אני אגיד, שמה, לא אכפת לי. או שהוא ייתן משהו פונקציונלי. הוא יגיד אולי עגול, כי זה יותר נוער, זה יותר נכנס טוב לכיס, אני יודע מה. אז
זה דוגמה.
זה דוגמה, כן. עכשיו מי זה? אתה תקיש? מה? אנחנו לא אמרנו שהפילוסופים לא יורדים לפרטים. אמרנו שהשיקול המדריך אותם כשהם עוסקים בפרטים איננו השיקול של המחשבות הגבוהות. כי זה לא קשור אחד לשני. כלומר, הפילוסוף איננו קושר את צורת טבעת הנישואין לאופן בריאת העולם. זה לא קשור אצלו. יש לנו דברים שונים. בסדר?
לא טבעת הנישואין, אבל המוסר האנושי.
גם המוסר האנושי, לפי הפילוסופיה. איננו קשור לאופן שבו העולם נברא. אלא המוסר האנושי יהיה מה שמתחייב מן הנפש האנושית וממוסריותה. אין קשר בין זה לבין ההשגות העליונות. ההשגות העליונות מושגות בדרכי החוכמה, וצריך האדם להיות מוסרי כדי לחיות כאדם. שני דברים שונים. הנה, הרב קוק אומר את זה למשל בספר... אורות הקודש חלק ג', נא להכיר, אורות הקודש חלק ג'. בעמוד י"ט במוסר הקודש, אחדות המוסר והחוכמה. אומר, הפילוסופיה האסכולית חושבת את המוסר ואת השכל לשני אורגנים מיוחדים מובדלים זה מזה, שמחוברים זה עם זה, רק חיבור מוכני של הכנה, האחד מכין את השני. הנה הרב מסביר לך, המידות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה. כלומר, יש לך מידות, אם יש לי מישהו חזר עליו מידות רעות, אז הוא לא יכול להשיג דברים יודעים. אבל עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי. לפעמים יוכל המשכיל להתגבר על התוכן הרשעתי שלו, אף על פי שלא יכבשנו. מכל מקום יעלה בשכלו להשיג אמיתות נשגבות. אלא שיעלה לו הדבר בקושי יותר. ומזה התוכן, לא כן אומרת התורה, אור ישראל מופיע בגבורה עליונה וישרה, מכרת את האחדות המלאה והמתאימה. השכל והמוסר אינם אורגנים שונים. שרק על ידי אמצעיים צריכים הם להיות מחוברים זה עם זה. נשמה אחת, עצם אחד הוא, ושמרתם ועשיתם, זה המוסר, כי היא חוכמתכם ובינתכם, זה החוכמה. ואותה האחדות של החוכמה והמוסר מורה, שכל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית וכו' וכו'. על כן, התשובה מכל חטא הוא תמיד תנאי עיקרי בתכונת חוכמת ישראל. במילים אחרות, אם האדם עוסק בתורה לשמה, שזה החוכמה העליונה, אז הוא מלא הוא גם נקרא רע. הוא נקרא רע כי הוא מחבר דבר, הוא מחבר את עצמו אל העליון, מחבר את עצמו אל עצמו, את עצמו אל זולתו. מובן? טוב. כל הדברים שכתובים כאן הם תוצאה. תוצאה. כן. למה? בגלל שהתוכן שהוא עוסק בו הוא תוכן של ראות. לכן מלא, הוא עוסק בתורה לשמה, זה נקרא רע. כן? כן מובן? טוב. אהוב. מי אוהב אותו? הבריות. יפה. אוהב, כלומר הוא ראה לכולם, אז מלא כולם אוהבים אותו. ממילא, הוא אוהב את המקום, אוהב את הבריות. משמח את המקום, משמח את הבריות. עד כאן, התכונה הבסיסית שלו בתור מקשר. מתוך כך הוא מגיע למשהו חדש. הוא מלבשתו ענווה ויראה. מה זאת אומרת מלבשתו? היית צריך להגיד. והוא נהיה ענב וירא. לבוש זה דבר שהוא נוסף. זה לא עיקר האדם. מה?
כי הוא לא צריך לעבוד על זה?
לא צריך לעבוד על זה? ודאי שצריך לעבוד על זה.
לא.
מה?
עוד אחד שהוא אהוב על המקום, הוא אוהב את הבריאות, הוא מתחבר
לכך. אדם שעושה בתורה לשמה, אז גם מלבשתו ענבה ויראה. אני רוצה להסביר מה הכוונה. קודם כל, המילה מלבשתו, נפתור אותה. אחרי זה נראה, אם יש מקום לשאלה שלך. מה זה מלבשתו? מלבשתו הכוונה שהוא זוכה לדבר שהוא נוסף על טבעו. כלומר, המידות של אהבה ויראה, מכל המידות כולן, הן מידות אלוהיות. ומכיוון שהן מידות אלוהיות, הן אינן נמצאות בפנימיותו של אדם, אלא הן מולבשות על האדם. כי הענווה היא בניגוד לטבע. הרי הטבע אומר, יש לי מקום. הענווה מבטלת את המקום. זה דבר היראה. היראה היא ענף של הענווה. כן, כתוב, עקב ענווה, יראת השם, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, שנאמר, ראשית חוכמה יראת השם, עשתה הענווה עקב לסוגייתה, שנאמר, עקב ענווה יראת השם. אז זה מידות אלוהיות, וזה אפשר, כלומר, יש ענווה טבעית אולי. ענווה של, שהשכל הוא מחייב אותה. כן, מה זה ענווה שהשכל מחייב אותה? אל תחשוב שאתה מה שאתה לא. כן, אז זה טיפשות. אם אני אחשוב שיש לי מעלות שאין לי, זה טיפשות. לכן, מצד זה מתחייבת הענווה. אבל הענווה שמכוחה אני יודע את השם, זאת ענווה שבאה מכוח התורה. מצאנו דבר דומה בספר מסיעת ישרים, יש הבדל במסיעת ישרים בין שני דיונים. הדיון על גנות הגאווה לבין מעלת הענווה. גנות הגאווה זה נמצא בחלק הנקרא נקיות, בביאור מידת הנקיות. זה אחד הדברים הראשונים בספר. מה שאין כן מעלת הענווה בביאור מידת הענווה זה פרק כ"ד לקראת סוף הספר. אז למה הוא לא חיבר? פשוט מאוד. מידת הנקיות זה שלילת הרע. זה רע, הגאווה. אבל זה עוד לא אומר לי מהי המהות העצמית של הענווה. המהות העצמית של הענווה, אני זוכה לה אחרי שאני מתחיל גם לדעת את השם. או שאני חפץ לדעת את השם, ואני מרגיש שבלי הענווה אי אפשר לדעת את השם. לכן, פה, הענווה שמדובר עליה זה הענווה שבסוף ספר מסיעת ישרים, דיינו הענווה שמכוחה האדם מגיע לדבקות. לכן, אם הוא לומד תורה לשמה, הוא זוכה גם לשם מלבשתו. ענווה ויראה, כן. למה בלי ענווה אי אפשר לדעת את השם? פשוט מאוד. כי אני יש. והאלוה הוא מעבר ליש. אז כל זמן שאני מלא בתחושת היש, אני חוצץ לפני האלוה. שנאמר, השם מלאך גאות לבש. הגאווה והגדולה לחי העולמי. ברגע שאני מרגיש את עצמי, שזה היסוד של הגאווה, אני דוחק רגלי שכינה. כן. איך אדם יעשה, הרי יפסיק להרגיש את עצמו, הרי הוא קיים. תשובה. האדם מבטל את ההרגשה שהקיום שלו בא לו מעצמו, ובמקום זה בא לו, באה לו ההרגשה שהקיום שלו בא לו מהבורא. האדם קונה את קיומו, ואז הוא מבטל את קיומו, ואז הוא זוכה בקיומו העליון. דהיינו. ובהתחלה, בונה את קיומו, כי אדם צריך קודם כל לחיות בעולם הטבע. כן? הילד צריך שיהיה לו כוח, שיהיה לו אישיות. בלי אישיות הוא סמרטוט. יש לו אישיות. אחרי שהוא קנה את האישיות, הוא מבטל אותה. כן? כלומר, יש לו מה לבטל. אחרי שאדם מבטל את עצמו, אז הוא מקבל את עצמו. האמיתי. מה? אז זה בדיוק העניין. אי אפשר לבטל אלא מה שקיים. אי אפשר לבטל אלא דבר קיים. דבר שהוא לא קיים אי אפשר לבטלו. איך אפשר לבטל משהו קיים? איך אפשר לבטל משהו שהוא לא קיים? אני שוב שואל. ואז יש לו מה להקריב. כן? אחרי שיש לו מה להקריב, אז הוא מקבל את עצמו בחזרה, במתנה, מחדש. אבל עם הבדל, לפני כן את אישיותו הוא הכיר בתור אובייקט. כלומר, הוא היה חי בינו לבין עצמו לבדו. אחרי שהוא מבטל את עצמו לפני הבורא, יש לו דיאלוג. הוא מקבל את עצמו מתוך דיאלוג. זה ההבדל בין רווקות לבין אהבה. כן? שברווקות האדם נמצא בינו לבין עצמו, אז הוא אוהב את עצמו מאוד, אבל זה אומלל, כי אין לו עם מי לדבר. לבין האהבה שבאה בניסויים למשל, שהאדם יש לו דיאלוג, יש לו ממי לקבל את זהותו, מתוך אינטראקציה. מובן? כדאיתה בספר הקדוש שיר השירים. כן. משהו מבטא. תל את עצמו שהוא עושה רצונו כרצונו. עשה רצונך כרצונו. יש ביטוי כזה, אני מבטל את רצוני מפני רצון השם. רצוני הוא כך, ואני מבטל רצוני מפני רצון השם. עכשיו, למה עשה רצונך כרצונו? כי באמת רצונך אינו אלא רצונו. אבל יש מאבק בדרך להגיע לזה, כן? זה מה שאני רציתי להגיד. כשנותנים לי להגיד זה הולך. כן, אוקיי. כן. מה? איך אדם שיתבטל יכול להגיע לדעת? לידיעה. עד רבה. אחרי שהוא יתבטל הוא מגיע לידיעה. לא, כי אז הוא מקבל את האני שלו במתנה. דיברנו על זה רבות. שאדם קם בבוקר ואומר מודה אני. זאת אומרת, הוא מקבל את האני שלו במתנה. למה? כי הוא לפניך. מודה אני לפניך. מכוח זה שאני לפניך, יש לי אני. מה שאין כן, אם אני משווה את עצמי לאוקיינוס, אני פיצקלה, שום דבר, אפס, הבל וריק. נכון? טוב. מה שאין כן, אם אני לפניך, אז אני מקבל את האני שלי. מובן? טוב. היה איזה יהודי אחד מסובך באמסטרדם לפני 400 שנה, הוא אמר שהענבה זה מדרה. למה? כי הוא אמר שהענבה... זאת התפעלות של הנפש, זאת הקטנה של הנפש. וכל הקטנה של הנפש זה דבר רע. כי אני לא נותן לאישות שלי להתפשט בכל מלוא מובנה. אני ענב כלפי משהו שהוא חיצוני לי. אז זה רע. אבל זה בדיוק הבעיה. שבאמת לפי שיטתו אין עניין להתבטא לפני מישהו. כי לפי שיטתו אין הבדל בין הטבע לבין האלוהים. אז למה שאני אתבטל לפני מישהו? אין לי כלפי מי להתבטל. כי הוא כפה בטרנסנדנטיות האלוהית, בנבדלות של האלוה. בזה שהאלוה הוא מעבר ליש. ולכן הוא לא היה יכול להיות ענב. אנחנו רואים פה קשר מאוד ברור, כן, בין הענבה לבין האמונה. אם אני לא מאמין באלוהות נבדלת, אין לי כלפי מי להיות ענב באמת. מובן? לא. לא. קודם כל זה משהו אחר. כן? זה משהו אחר. זה לא הנושא שלנו. את שואלת באופן כללי, מה ההבדל בין פנתאיזם לבין חסידות? זה לא הנושא של השיעור עכשיו. אנחנו דנו בשאלה מה המקור של הענבה. מה פשע הענווה? זה כאשר יש כלפי מי להתבטל. אבל אם אין לי כלפי מי, אז אני כל כולי כלוא בתוך היש, אז אין לי אפשרות של ענווה. כן, בבקשה. כן. נכון. אני אחזור על השאלה. אני אמרתי שכאילו יש סתירה, לא, אמרתי כאילו שכאילו הקדוש ברוך הוא יש לו כאילו גאווה, כאילו, וזה לכאורה סותר את זה שכאילו אומרים שהקדוש ברוך הוא יש לו ענווה כאילו. הבנתי אותך כאילו? טוב, בסדר. טוב, תשובה. הקדוש ברוך הוא מתנהג בענווה, הוא מתנהג בגאווה. הגאווה היא מצד שהוא מקור כל יש. ולכן לא ראויה הגאווה. והוא נותן מקום לכל יש, וזאת הענווה השלמה. אני אחזור. הקדוש ברוך הוא מקור כל יש. לכן, מי שהוא מקור היש, הוא מלא גאווה. אפשר לומר, הגאווה במובן הזה של הישות שלו מוצדקת. והוא עצמו בעל הענווה, שהרי הוא נותן מקום לאחרים. בסדר? אז זה עצמו, הגאווה היא הענווה אצלו. כן. דבר. אחד מהשמות זה כבוד. אני לא מכיר את זה. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא קוראים לו כבוד? איפה הוא ראית את זה? אמרתי שהכבוד זה הנשמה. כבוד זה הנשמה. הוא רק כבודי. נכון? כך אני אמרתי. הכבוד והענווה זה הולך ביחד. אני אסביר מה הכוונה. יש ביטוי כזה. כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. נכון? עכשיו יוצא לפי זה שמי שבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. יש פה בעיה. הוא בורח מן הכבוד, ועכשיו הכבוד רודף אחריו. מסכן, הוא לא רוצה את הכבוד הזה. אז למה עושים לו את זה? שנותנים לו את הכבוד, הוא לא רוצה. כי הכבוד שבא למי שבורח מן הכבוד, זה הכבוד האמיתי. כלומר, זה כבוד שהוא לשם שמיים, מצד הערך של הנשמה, ולא מצד הנטייה האגואיסטית שלו לקבלת הכבוד, השיעבוד שלו לאחרים. מובן? טוב. אומרים על אחד שבא לרב שלו, אומר, אני כל הזמן בורח מהכבוד, ואני רואה שהכבוד לא בא. אז אני אומר, טוב, אתה מסתכל אחורה, כל פעם נגדול. כן, טוב. ומלבשתו ענווה ויראה. ומכשרתו. עכשיו, יש מידות שהן מידותיו של האדם, המידות הראויות לאדם, והתורה נותנת לו הכשר לדבר הזה, מכשרתו. להיות צדיק וחסיד, ישר ונאמן. כן, אלה הן מידות שהתורה מזכה את האדם בהן. מה ההבדל בין צדיק לבין חסיד? קודם כל, מה זה צדיק? הגדרה של צדיק, הגדרה מינימלית, נאמר, זה מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק. איך הוא נפל לצדיק? נכון, נכון, נכון. באמת שאלה יפה. אם הוא נופל, אז הוא לא צדיק. אז איך אפשר לומר שבא ייפול צדיק? עד כאן שאלתך. אתה רוצה תשובה? התשובה היא, כמבואר בתחילת ספר התניא, במכונה ספרם של בינונים, שיש שני ביטויים, שתי משמעויות למילה צדיק. יש המילה צדיק במובן הזה שאינו עושה עבירה. והצדיק שאינו עושה עבירה הוא המכונה בספר התניא בשם בינוני. מעני, מעני, בינוני. כן, כן, בדיוק. אז זה הבינוני. עכשיו, יש... תעזבו את זה, תעזבו את זה, בבקשה. יש עצמות שם צדיק, שזה משהו במהות הפנימית של האדם, ולא כל אחד זוכה לזה. לא כל אחד אפילו נולד עם זה. אז כשהצדיק הזה נופל, הוא קם. מובן? כן. אני בקושי הסברתי את זה פעם אחת, קשה לי להסביר את זה עוד פעם. כן. אני מסביר עוד פעם. האדם הוא צדיק מצד נשמתו, נאמר ככה. מצד נשמתו של האדם, מישראל במיוחד, הוא צדיק. לכן כשהוא נופל הוא קם. זה לא קשור, וזה הגדרה אחרת מאשר הגדרה הראשונה שאמרנו, שהיא הגדרה של הצדיק לפי המעשה. בסדר? אבל פה מדובר ודאי במשנה שלנו, בברייתא הזאת, כתוב בוודאי על צדיק מצד המעשים, שכתוב מכשרתו להיות צדיק. כן, ועמך כולם צדיקים, זה מצד נשמתם. אגב, זה הפשט של ועמך כולם, אז צדיקים. כשהם לא כולם, אז הם לא צדיקים. כל אחד ואחד בפני עצמו הוא לא דווקא צדיק. אבל מצד כולם הם צדיקים. הקישור שלו אל הכלל. בסדר? לכן גם רבי אברהם אזולאי, בספר חסד לאברהם. יודע מי זה רבי אברהם אזולאי? הסבא רבא של אחידה. או סב סבא של אחידה, משהו כזה. שהתלמיד של האריזל כתב ספר בשם חסד לאברהם. שם אחד הדברים שהוא אומר זה שכל הדר בארץ ישראל הרי הוא צדיק אף על פי שאינו נראה לעיניים. למה? מפני שאם הוא לא היה צדיק הארץ הייתה מקיאה אותו. כי הרי התורה אומרת מפורש שמי שלא צדיק ארץ ישראל מקיאה אותו. אז אם הוא בארץ ישראל שימן שהוא צדיק. עד כאן דברי קודשו. אז הדברים האלה מאוד מוזרים. מה זאת אומרת? כל מי שבארץ הוא צדיק? אנחנו יודעים בארץ, יש כמה, ככה נדמה לי לפחות, אולי אני טועה, אבל מראית העין שהם לא, לא צדיקים. איך זה יכול להיות? לא, אבל הוא אמר שכל אחד צדיק. זה שהשם ירח אפיים זה נושא אחר, מה זה קשור לנושא בכלל? אנחנו עכשיו דנים איך דברי רבי אברהם אזולאי הם נכונים, הרי הוא אומר שכל הדר בארץ ישראל הוא צדיק, אנחנו רואים שלא. מה התשובה? הוא אומר שאתה טועה, כן? אפילו לפי הנראה לעיניים, אפילו מוחזק בעיניך כרשע, דע לך שהוא צדיק. עוד יותר תמוה, מה זה מוחזק בעיניי? איך אני דן דברים בבית דין? לפי המוחזק, לא לפי מיסטיקה. אלא, הכוונה שרבי אברהם אזולאי היא מצד הכלל. שבארץ ישראל האדם מחובר אל הכלל, בחוץ לארץ הוא לא מחובר אל הכלל. אלא אם כן הוא יעשה מאמצים מיוחדים. אז מצד חיבורו אל הכלל, הוא צדיק בארץ ישראל. מה השאלה?
נביאים עצמם אמרו על עם ישראל דברים עליהם. איך כל הדבר? למרות שהם ישראל היה בארץ ישראל,
אתה שואל, הרי הנביאים עצמם שהיו בארץ ישראל אמרו דברים לא נחמדים על עם ישראל. השאלה הזאת היה לה מקום לפני שאני עניתי על השאלה. בעצם אתה מחזק את השאלה שעליה עניתי. כן, אתה מחזק את השאלה ששאלתי לפני שנתתי את התשובה. אבל בינתיים נתתי תשובה. הלא כן? הפוך. בדיוק הפוך. מה אני עניתי? אני עניתי. אני חוזר, אני מנדב מחדש את התשובה שנתתי כבר. שרבי אברהם אזולאי, כשהוא אמר שכולם צדיקים, זה מצד החיבור אל הכלל. נכון? אני עניתי ככה או לא? נכון שאני גם שאלתי לשאלה שלך? נכון. טוב. ואז התשובה היא, אם כן, שהנביאים כשהם דיברו, דיברו על הפרט. אבל הכלל, מצד נשמתו הכללית, הוא צדיק. זה לא קשור לתשובה בכלל. גם אם הוא לא עושה תשובה. הוא צדיק מצד חיבורו אל הכלל. כי בארץ ישראל יש חיבור לפרט אל הכלל. מה שאין כן בחוץ לארץ, אם האדם לא עושה מאמץ מיוחד, הוא לא מחובר אל הכלל. כן. מה פירוש מחובר אל הכלל בארץ ישראל? פירוש הדבר... ארץ ישראל הוא המקום של האומה. כלומר, כשאני בארץ ישראל, אני במקום שבו חיה הנשמה הלאומית של עם ישראל. אז מצד זה אני שייך אל הכלל. למה? הנביאים דיברו אל הפרט, כי בא להם לדבר אל הפרט. מדוע בא להם לדבר אל הפרט? כי זה איפה שהיה צריך לעשות תיקון. על הכלל הם לא דיברו, כי הכלל היה בסדר.
אבל הרב אמר, עצם זה שהם נמצאים בארץ ישראל, שהם דיברו לכלל.
רגע, זה שיש לאדם חיבור אל הכלל, זה אומר שהוא הכלל? מצד מה? מצד החיבור אל הכלל הוא צדיק. אבל לא מצד חיבור אל הכלל. מצד החיבור
שלו.
ברגע שהוא נוכח בארץ ישראל, אז הוא מחובר אל הכלל. הוא מצד חיבור אל הכלל. כשהוא דר בארץ ישראל, הוא במקום שבו חיה הנשמה הלאומית. ומצד זה הוא מחובר אל הכלל. איך אומר רבי אברהם אזולאי? אדם עובר לילה ראשון בארץ ישראל. הנשמה שלו הרי כל לילה נשמתו של אדם עולה למעלה, חוזרת אליו, יחזרת בי נשמתי. אבל בלילה הראשון שעושה בארץ ישראל, הנשמה של חוץ לארץ עולה ולא חוזרת. ובמקום זה מקבל נשמה חדשה מארץ ישראל. לכן הדבר הראשון שעושים כשמגיעים לארץ, צריך קודם כל לישון. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא סידר את הג'טלג. ג'טלג. ג'טלג זה, אני לא זוכר איך קוראים זה בעברית, אבל זה העייפות שנגרמת בגלל הפרש השעות. יעפת קוראים לזה?
יעפת.
אם היא לא מעוניינת שהוא מחובר אל הכלל, אז היא מקיאה
אותה.
היא לא מעוניינת. כן, יש לה קיבה רגישה לארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, מקיאה את יושביה, זה רגישות, אנזימים וזה, כן. איך יכול לצאת חורבן, יימח כולם צדיקים? נכון, זה באמת תמיהה גדולה, והתשובה היא, כי היחיד הוא דווקא עושה בעיות, לא מצד חיבור אל הכלל. החורבן הוא של הפרט, לא של הכלל, והראיה, לא זזה שכינה מהכותל המערבי. שנאמר, והשימותי את מקדשיכם, אף על פי ששמומין בקדושתן הם עומדים. וכמו שאומר הרמב״ם, שקדושת הר הבית מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. כן. בגלות, האם אין חיבור אל הכלל? תשובה, בגלות צריך לעשות מאמץ מיוחד כדי להיות מחובר אל הכלל. איזה מאמץ? בית הכנסת, למשל. מה? ומי שלא היה שייך לקהילה, התבולל. רוב היהודים שהשתייכו לקהילות נשארו יהודים. איך את יודעת? יש המון שהתבוללו. כלומר, אני צריך לעשות מאמץ מיוחד. למשל, שמתם לב שבחוץ לארץ, לא יודע אם מישהו מכם היה בחוץ לארץ, אני מקווה מאוד שלא, בחוץ לארץ, התפילה בשבת בבוקר זה מינימום, אבל פקל, 4 שעות. מינימום. אין? לפעמים 5 שעות, זה תלוי אם יש שמחה או משהו כזה. ואחרי התפילה של 4 שעות, יש קידוש, כולם באים. אחרי זה שיעור, דבר תורה, חוזרים אחר כך למנחה, גם אז יש שיעור והכל וזה, כל היום בבית הכנסת. בארץ ישראל, אחרי 1:59, אנשים כבר מתחילים באי נוחות להזיז את הכיסאות ולעשות נו נו תירחה דציבורה. יש סיבה. מה יש בבית הכנסת תימני? כן. אז אנשים לא אוהבים את זה, נכון? עושים את זה. ההסבר הוא פשוט. מה? לא, אני מסביר את התופעה. רק שנייה. אני קודם כל מסביר את התופעה. התופעה הקיימת. הרי בארץ ישראל זה מצוי שהתפילה קצרה, וחוץ לארץ זה מצוי שהתפילה ארוכה. השאלה היא למה? פשוט מאוד. בחוץ לארץ, איפה זה ארץ ישראל? בבית הכנסת. אז אנשים אוהבים את הארץ. זה משאר בה. נשארים הרבה זמן. בארץ ישראל, זה ארץ ישראל גם מחוץ לבית הכנסת. אז רוצים לראות את הארץ. אם הם אוהבים את ארץ ישראל, אז הם עולים. לאן? לבית הכנסת. אני לא דיברתי על ההתבוללות בכלל. אני לא דיברתי על התבוללות. אני דיברתי על החיבור אל הכלל. כלומר, בסופו של דבר, ארץ ישראל הוא המקום שבו הנשמה הלאומית שלנו מפעמת, חיה וקיימת. גם לפני 1,000 שנה כשבקושי היו פה יהודים. כן? זה מקום חיותנו הלאומי. ולכן מצד זה, הדר בארץ ישראל מחובר אל הכלל.
וזה לא צריך לעלות לארץ לפי זה.
מבין אותי? כן. זה לא קשור להתבוללות. זה שאת דואגת להתבוללות. נו, אז מה? וחוץ לארץ ודאי, מאוד קל להתנתק מהכלל, פשוט. מה? כן, אבל אני לא דיברתי על זה. מה שאת אומרת זה נכון, אבל אני לא דיברתי על זה. זה אומר שהוא מחובר יותר אל הכלל באופן סגולי. עצם זה שהוא פה בארץ. עכשיו, האם החיבור הזה מורגש אצלו או לא מורגש אצלו, זה פחות חשוב. אבל, כי אמרו, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. מה פירוש דומה? אמרו המפרשים, אף על פי שנראה שאין לו. דומה כמי שיש לו אלוה. כן. איך אפשר לבחון אמיתות של דברים פה? פה זה דברי תורה, אז לומדים תורה ורואים. מה? אה? אני לא שומע. 70 פנים לתורה, אבל לא 71. זאת אומרת, לא, זה מאוד חשוב להבין את זה. שיש דברים שהם לא נכונים על פי התורה. גם זה. לכן צריך ללמוד. אז בשביל זה צריך ללמוד. הרי זה ההבדל. לא, זה לא קשור לאיפה אני לומד. אני רוצה להסביר פה משהו. מהו ההבדל בין בית כנסת לבין ישיבה? בבית הכנסת אני בא מחוסר כל הגנה לשמוע מפי הרב את מה שאני צריך לעשות ואת מה שאני צריך לחשוב. בשביל זה באתי. באתי כדי לשתות בצמה את דברי הרב. ולכן, תלוי באיזה בית כנסת אני מגיע. באיזה בית כנסת אני מתפלל. בבית כנסת זה אני אקבל תוכן א', בית כנסת אחר אני אקבל תוכן ב'. אבל כשלומדים בישיבה, ישיבה זה מקום שבו לומדים. מה זה ללמוד? זה לברר. מניין הדברים, אם יש ראיות, אם יש קושיות, אם אפשר לדחות. בשביל זה לומדים. לא משנה אם כן מה נקודת המוצא. אדם יכול להגיע למסקנה מתוך לימוד התורה שהיא הופכית מה שהרב שלו לימד אותו. זה לגיטימי לחלוטין. לכן אני אומר, כשנשמעות טענות א', ב' וג' במקום זה או אחר, צריך לבדוק את הראיות, ועל פי זה להגיע למסקנות. בשביל זה לומדים בישיבה, כדי לדעת איך ללמוד. טוב? טוב. כן. מה אתה רוצה? אתה אומר, מה קורה אם הכלל בעצמו הוא חוטא או לא צדיק או משהו? תשובה, אין דבר כזה. הכלל, נשמת הכלל, היא תמיד למעלה מן החטא, כי מדובר על כלל ישראל. אלא החוטא הוא היחיד. עד כאן מובן? טוב. כן.
מה זה כל הכנס של ההתגלות שקוראים
זה בדיוק מה שאומר רבי אברהם אזולאי, מה שאתה אומר. שאם יש מישהו שארץ ישראל לא רוצה אותו, אז היא מקיאה אותו.
אתה אומר, אתה מדבר פה על הכלל.
לא, מה פתאום? מדובר על הפרטים. על כל מיליוני הפרטים, לא על הכלל. יש גלויות בגלל החטאים של הפרט.
אז מה, והצדיקים נשארים פה?
לא קשור לצדיקים. הכלל איננו שותף לחטא, החטא הוא של הפרט.
עכשיו, אז הצדיקים צריכים להישאר בארץ?
לא, הצדיקים הם סובלים יחד עם כולם. בגלל חטאי הרשעים גם הצדיקים סובלים, כי הם היו צריכים למחות עוד כל מיני דברים כאלה. נראה לי ששאלתך בנויה על אי הבנה של מושג כלל.
כלל זה כל עם ישראל.
לא. אני מבין שאתה מבין את הכלל במובן של כל עם ישראל. כלומר כל היחידים. אתה אומר עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי. בסוף זה הכלל, נכון? ככה הבנת? סך כל הפרטים הם הכלל. ומשום כך לא הבנת אותי. בגלל ההגדרה הזאת של מושג הכלל אצלך. המושג כלל משמעותו נשמת האומה. הנשמה של האומה זה לא סך כל הפרטים, אלא זה מה שמחיה כל פרט ופרט. משל למה הדבר דומה? לפרה, שמניקה את העגלים שלה. לא, סך כל העגלים איננו הפרה. אתה איתי? כן. זאת אומרת שהחוטא הוא הפרט, הפרט הזה והפרט הזה, מיליוני פרטים חטאו. אבל נשמת הכלל היא נשארה מעל לזה. זה כנסת ישראל, איזה מין ישות מטאפיזית, עליונה. שהיא מתבטאת בפרט הזה ובפרט הזה ובפרט הזה. עכשיו יותר ברור? טוב, כן. מאיפה צומחת ההגדרה הזאת של הכלל? כתוב במפורש, בתורה. אנוכי, השם, אלוהי, חה. למי הקדוש ברוך הוא פנה כשהוא אמר חה? לפרט, אז זה צריך להיות כתוב, אנוכי השם אלוהיכם. היו שם מיליוני אנשים. אז זה צריך להיות כתוב, אנוכי השם אלוהיכם. ודאי, אם זה לכל אחד ואחד, זה לכם. אלא מה? אלוהיך מדובר אל הישות הקולקטיבית. והראיה, כתוב מפורש בספר דברים, ראה אנוכי נותן לפניכם. מה זה? ראה לפניכם. אז צריך להיות ראו. אלא ראה זה פנייה אל יחיד, דיינו אל הכלל. אנוכי נותן לפניכם, ההתפרטות לכל אחד ואחד. אגב, זה מפורש גם בגמרא במסכת ברכות. 18 יום בשנה, יחיד קורא את ההלל. אומרים המפרשים, מי זה היחיד? הכלל. ולכן לא אומרים הלל על נס שלא קרה לכלל ישראל. יש כתוב יחיד קורא את ההלל, כלומר הכלל. אז זה המקור. זה אחד המקורות בהגדרה הזאת. כן, מה אתה רוצה?
מה שהרב אמר קודם על הכנסת ועל ההקשרות וזה, אני לא צריך
להראות
לארץ ישראל
בעצם. בגלל שיש בתי כנסת וכו', ועם שעות ארוכות של תפילה, זה גורם לאנשים לא לעלות לארץ ישראל, נכון?
צריך.
ודאי שצריך.
צריך.
יש הבדל בין כאילו לבין מקור.
כאילו.
ודאי שזה כאילו.
לא, כי אם אתה אומר שהבית כנסת זה בחינת ארץ ישראל.
זה בחינת. יש הבדל בין בחינת לבין עצם הדבר. נכון? זה כמו שתגיד, אתה יודע, מי שאוכל בסעודת פדיון הבן, כאילו התענה 84 תעניות. אמר לי מקובל אחד, זה למי שיש לו כאילו עבירות. יש לך כאילו עבירות, אז כאילו. יענו, הבנת את זה מר ברוך? כן. שבעים פנים לתורה, ולא 71, אתה אומר, 70 זה מספר זוגי. אז מה עושים כשיש 35 מול 35? נכון? זאת שאלה שהגמרא שואלת על שיטת רבי יהודה. יש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, כמה אנשים מרכיבים את הסנהדרין, האם 71 או 70. אז חכמים אומרים, סנהדרין גדולה הייתה של 71. רבי יהודה אומר 70. שואלת הגמרא, מה עושה רבי יהודה כשיש 35 מול 35? אומרת הגמרא, מוסיפים עוד אחד. מזמינים עוד אחד, מניע חבר סנהדרין. אז מה זה עוד אחד? מי זה אחד? הקדוש ברוך הוא. כשיש איזה הדעות שוות, שואלים את הקדוש ברוך הוא. בסדר? טוב. זהו. מה? עד כאן לא היום. אנחנו נמשיך בעזרת השם בשנה הבאה, דהיינו אחרי חודש ניסן. חודש ניסן הרי זה ראש השנה. ומה רציתי לומר לכם? יש במוצאי שבת הקרוב, בשעה 9:30, אני עורך כאן... אני עורך כאן סדר, כן? למי שרוצה לדעת איך עושים ליל הסדר וכדומה, מוצאי שבת, בשעה 9:30 יהיה פה ליל הסדר. כל... זה לא פותר מהסדר האמיתי.